הסיפור שלי מתחיל לפני 3 שנים, ביום שבו איבדתי את אבא ואת אמא.
בשנת 2010, ימים אחדים לפני ראש השנה, חייה של רות אימס בת ה-19 עברו טלטלה עזה. הוריה, יצחק וטליה, נרצחו ביריות מרכב חולף, בדרכם לביתם שבבית חגי. 3 שנים אחרי, כשהיא נושאת ברחמה ילד ראשון, חוזרת רות למקום ששינה את חייה, מתוך געגוע גדול ועוצמה גדולה לא פחות.
אני מגיעה מבית חגי, שזה לכיוון דרום, 7 דקות מכאן בערך.
יפה מאוד. איך את מרגישה? איזה יופי.
אני מרגישה כבדה.
כבדה? את לקראת הסוף?
כן.
יאללה, עוד דחיפה קטנה וזהו.
עוד איזה חודשיים.
מקום פסטורלי למדי ויפה.
פסטורלי, אבל לא כל כך רגוע. יש פה המון מעיינות והמון מקומות טיול.
כן?
כן, הבעיה שאי אפשר להגיע אליהם, זה יותר בעייתי. בגדול זה רק בתוך היישובים.
עכשיו כל יישוב לעצמו.
פחות או יותר כן, היישובים כאן נורא קטנים בהר חברון. פיגוע בעצם היה פה. ההורים שלי חזרו מקריית ארבע, עשו קניות שם, הגיעו מירושלים. אספו 2 טרמפיסטים בתחנת דלק והתחילו לנסוע לכיוון הבית.
לבית חגי,
כן. ואני לא בדיוק יודעת איפה הרכב התחיל לנסוע אחריהם, הרכב של היורים. היו שם 2 אנשים, ופחות או יותר פה, שמעטים לפני, יש פה מעין פנייה כזאת, כן. מעטים לפני, yeah. אז הוא עקף אותם והתחיל לראות. כל 4 אנשים נהרגו במקום, 2 הטרמפיסטים מאחורה וההורים שלי מקדימה. מישהו שעבר סיפר, מישהו שהגיע לשבעה, הוא סיפר לנו שהוא עבר והוא ראה אותם מחובקים. שאלה אם כנראה את השבריר שנייה להבין שזהו.
אנחנו מדברים על שנת...
לפני, עכשיו הייתה הזכרה של 3 שנים, אז איזה שנה זה יוצא?
2010. היית בחורה נורא נורא צעירה.
הייתי בת 19.
אנחנו מתחילות את היום במקום הטעון הזה.
כן.
למה הבחירה הזאת להיפגש בעצם דווקא פה?
בהתחלה תמיד שהייתי נוסעת פה, מכיוון קריית ארבע לבית חגי, הייתי מרגישה שהשארתי כאן משהו. כאילו השארתי משהו מאחור. ממשיכה לנסוע ומרגישה שמשהו ממני נשאר מאחור. אני יודעת שמומי, בעלה של כוחי, זה שהיה ברכב, זאת שהייתה ברכב עם ההורים שלי, אז היה עוצר כאן בהתחלה, כל פעם שהוא היה עובר כאן היה עוצר ואומר תחילת הדרך. אז משמעותי להיות כאן.
רות, נולדת לזוג עולים חדשים, או שאת בעצמך עולה?
באיזשהו מקום אני בעצמי עולה. עלינו לארץ כשאני הייתי בת 3 חודשים, משהו כזה.
פצפונת ממש.
כן. בכלל אומרים שיש סיפור חיים. אמא שלי לא הייתה יהודיה. אבא שהיה חילוני גמור, לגמרי, לא עשה אפילו ברית.
מאיפה?
מרוסיה. כן. ואז נולד להם דניאל הבן הבכור. אחרי 5 שנים אני נולדתי. עכשיו, אז הם התחילו, כשהם נולדתי, הם התחילו להתקרב ליהדות, התחילו ללכת לכל
כל מיני מפגשים של חב"ד. בהתחלה זה עניין רק את אבא שלי, ואחרי זה אמא שלי התחילה להצטרף אליו. אמא שלי עברה גיור, אח שלי הגדול עבר גיור, אני עברתי גיור בגיל חודשיים בערך, ומלו לארץ. ואז הם חיפשו מקום להשתקע בו. הם רצו ליד חברון, באזור חברון, כי אבא שלי היה קשור לאזור הזה, והם רצו מקום בלי גדר, בגלל לי מאידיאולוגיה.
הם פחדים, הוא לא...
אבא שלי לא נהיה לי פחד ממשהו. לא, הוא לא פחד. זו האידיאולוגיה הייתה... אמא שלי הייתה פחדנית מבין שניהם.
איך חווית כילדה את העובדה שאת באת לעולים חדשים? הייתה לזה איזה משמעות?
בטח, התביישתי.
התביישת?
גם בגיור, גם בזה שאני באת לעולה חדשה. זה הסוד שלי שאני רוסיה.
באמת? למה?
כן. לדעת, כי תמיד חיכו את הרוסים, והיינו חריגים שם, כי בבית חגי אין רוסים אף אחד חוץ מאיתנו. זה היה מאוד בושה. גם של אמא שיש מבטא, זה היה משהו שתמיד ניסיתי להסתיר אותו.
איך אמא שלך השתלבה פה? היא הייתה מודעת לזה שאת מתביישת קצת בגיור?
כן.
והיה מדובר?
כן. לא מדובר, אבל היא ידעה את זה.
היא ידעה את זה?
היא ידעה את זה. אני חושבת שבכלל לעולים חדשים זה לא קל כאן. אתה אף פעם לא לגמרי חלק. אתה תמיד מנסה. אני זוכרת שכשטסתי לרוסיה, לפני שנה בערך, אני זוכרת שדיברתי עם אשתו של דוד שלי, אח של אמא שלי. ואז הוא אמר לי שכאילו דוד שלי הוא נורא כזה אנרגטי וזה. אז אמרתי, וואי, איך הוא שונה מאמא. אז היא עושה לי ממש לא. אמא שלך ממש כזאת. פתאום זה היה לי, זה צרם לי כזה שאני הכרתי את אמא שלי בתור כבויה, שכאילו משהו נחבא בה כזה כשהיא הגיעה לארץ.
איזה ילדה היית בתיכון? היית קשורה לבית?
הייתי ילדה שמאוד עצמאית, אנחנו בכלל ילדים מאוד מאוד עצמאיים. כאילו החינוך של ההורים שלי, תמיד חשבתי שפשוט לא היה להם כוח לחנך אותנו. אבל עכשיו אני מבינה, כאילו אני מסתכלת עלינו ואני אומרת, זה היה יותר דוגמה אישית, פחות על כללים וגבולות, והם לא עבדו לפי זה. עכשיו שאני לומדת חינוך, ואני בעצמי עומדת להיות אימא, אני מבינה שזה רוב החינוך, הדוגמה האישית.
רות, בשלב הזה בדרך כלל אני מבקשת להביא איזה ספר שדיבר אלייך, ואת בחרת משהו אחר לגמרי. תספרי לי קצת על הציורים שהבאת.
אז קודם כל, משהו שלמדתי מאמא שלי זה שגם בכל מרוץ החיים ומרוץ ההורות, תמיד צריך לעשות משהו בשביל עצמך. כל שנה הייתה בוחרת לעצמה איזשהו חוג לנפש. ובין השאר היא צעירה שאהבתי, בתור ילדה אהבתי לבוא להסתכל על הציורים שלה, רציתי לחכות אותה, תמיד הראיתי לחברות הציורים שלה, בחרתי כמה ציורים שהתחברתי אליהם. זה ציור אחד. יש משהו עדין בציורים האלה.
כן. צריך לך איזה געגוע דווקא התמונה הילדותית הזאת, הביתית.
זה עושה לי נעים כזה.
כן.
הייתי עם געגוע. תחושה נעימה כזאת. יש משהו חמוד בתמונה.
מאוד. דרך זה את מביאה או מגיעה לאימא יותר?
כן. זה משהו נגיד שגרם לי להיות גאה באימא שהיא הציורים האלה. כאילו בתור ילדה זה היה לי ציורים מהממים כאלה ו... להראות את זה לאנשים ו...
יש לך תחושת פספוס שהיא עוד לא הספיקה? כן להתמקצע אולי בזה, לפרסם תמונות, לצלוט אותם?
אני לא הייתי דווקא בציור היא הייתה בוחרת להתמקצע. זה עוד תחום אחד, היא הייתה, היה לה הרבה כישרונות, היא גם ידעה לכתוב נורא יפה, אז היא תרגמה, התחילה לתרגם ספר, משהו על תקופת המחתרות, הרואים שהם נורא מחוברים ללחי, לאצל, כל התקופה הזאת. אנחנו למוזיאונים שלהם, ספרים שלהם, סיפורים עליהם. אז אמא שהתחילה לתרגם ספר לרוסית, מעשה ראשון קוראים לו. ובזמן הפיגוע הספר היה לה בתיק עם סימניה. וזהו, אז אני לא יודעת אם דווקא על ציור היא הייתה הולכת, אבל זו הייתה אחת התכונות הכישרונות שלה גם.
אני רוצה לחזור איתך לאותו יום קשה ונורא.
הייתי בשירות לאומי, שנה שנייה, במעלה אדומים. אנחנו היינו הבנות הוותיקות שקיבלנו את הבנות החדשות. אז הרגענו להם מסיבה. טוב, אני נכנסת, פוגשת בנות, מדברת. ואז פתאום אני רואה מישהי שהייתה, שגרה איתי באותו יישוב, היא עומדת בצד ועם מבט מבועל כזה. ואז היא מסמנת לי לגשת אליה, נגשת, היא אומרת לי, היה פיגוע בבית חגי, יש הרוגים. עכשיו זה כזה בום, כאילו, ישר טוב, צריך, מה עושים עכשיו? לברר מה עם המשפחה. עשיתי התקשר להורים, הם לא ענו, התקשרתי לבית, ואחותי ענתה. אז כאילו משהו נרגע בי, אוקיי, היא ענתה, אז הכל בסדר. תהיה רוחה ומה עניינים, בסדר. מי בבית? היא אמרה כמה אחים, ואיפה אבא ואמא? הם בדרך. היא אמרה, הגיעו כמה שכנות. עכשיו, לי זה הדליק נורה אדומה. זה היה מה שכנות עושות בבית. עכשיו, אני מדברת עכשיו ברוגע, זה היה הכל בהיסטריה מטורפת. ונסע עוד טלפונים ועוד טלפונים, ולאט לאט, כאילו יש איזשהו חלק במוח שהוא מעכל. אבל אתה לא יכול לאשר את זה לעצמך, כי להגיד, אוקיי, זה ההורים שלי, כי זה משהו שהוא לא יאומן כזה. אתה בסימן שאלה לגבי החיים שלך, לגמרי, כאילו זה... זה אם החיים שלי מתנפצים, או החיים שלי נשארים להיות אותו הדבר. זה מטורף, זה רגעים מטורפים של האי-וודאות הזאת. ואז באו לקחת אותי, ונכנסו לרכב, ופתאום האחות שמה על היד כזה, וכל מיני סימנים כאלה שהיא שמה על היד, ולמה היא שמה על היד. ואז אמרו, ואז כאילו הם כל הזמן היו בקשר בטלפון, אמרו, אנחנו לא יכולים לדבר עכשיו. הגענו לירושלים, שם היה מישהו, אחד השכנים שלנו היה צריך לקחת אותי, ונכנסנו למשרד שלו, המשרד שלו נמצא ליד התחנה המרכזית, ואני נכנסת, ואני רואה את הבקבוק מים, כוסות, וכאילו, זה עוד שלב להכרה, עוד שלב להכרה. ואז אני מתיישבת, וכאילו, אני ממש מודה לבן אדם הזה שבדרך כלל אומרים, הוא נפצע קשה, הוא זה, הם הולכים סחור סחור כדי לא להודיע. והוא אמר לי את זה פשוט ככה. ההורים שהכנסו לבית חגי, ירו עליהם, שניהם נהרגו במקום. וזה היה כזה, איזה משהו שסוף סוף כאילו, הרגשתי סוף סוף מישהו גאל אותי כאילו מהאי ודאות שאני בעצם יודעת. אני ידעתי את זה האחרונה. עם אח שלי ידע שבשבע ורבע היה פיגוע פחות או יותר. אח שלי שצעיר ממני ידע שהיה פיגוע בשבע וחצי, שמונה וחצי הוא ידע שזה ההורים שלי. אני רק בשמונה וחצי ידעתי שהיה פיגוע, פחות או יותר, רבע לעשר ידעתי שזה ההורים שלי.
זה נורא משמעותי אצלך.
כן.
למה? למה הדבר הזה שאת האחרונה לדעת כל כך צרוב?
זה קשור לתחושת השליטה בחיים. כאילו, אתה איבדת השליטה, אז אתה... וכמה שעות טובות חייתי בידיעה שכל העולם שלי בסדר, וכל העולם... ועכשיו נורא חשוב לי להיות בשליטה. עכשיו אתה רוצה, אתה לא רוצה שיפתיע אותך. אם קרה משהו, שאני אדע.
מתי מתחילים במהלך השיבה לדאוג בעצם מי הולך לגדל את האחים? האח הכי קטן בן כמה היה?
אז היום הוא בן שבע, הוא היה אז בן ארבע.
ממש כן, ממש ילד קטן, ועוד, בעצם הייתם חמישה רווקים, ורק דניאל נשוי.
כן. התחלנו לדבר על זה כבר בשבעה. אני זוכרת שהגיעה עובדת סוציאלית, מהרווחה, ופתאום אתה נכנס למציאות חיים של עובדים סוציאליים, ורווחה, ומשפחה אומנת, ומשפטים, מי יגדל. אז זה היה שנה קשה, זה היה שנה של לעבור דירה מהבית של ההורים לבית. בסופו של דבר החליטו שהאפוטרופוסים הרשמיים של אחים הקטנים שלי זה מאח שלי וגיסתי. חשבו על משפחות אומנות,
שמדובר בזוג ממש ממש צעיר,
ממש צעיר, עם ילד אחד, ילד אחד בן
כמה הם היו לפני שלוש שנים?
אחי היה בן 24 בערך, וגיסתי הייתה בת 20.
הם מגדלים
כן עם ילד בן חצי שנה, וזו מציאות מטורפת, שאח הופך להיות כביכול אבא, המגדל. פה, וזאת השכונה שגדלתי בה. אני כמעט ולא מסתובבת כבר בשכונה הזאת. זה הבית של ההורים.
כרגע הוא... בכוונה לא מגיע?
גם כי אני גרה רחוק, וגם כי נפשית קשה. זה כמו... מרגיש קצת שהזמן עצר שם מלכת. מוזיאון כזה.
מי גר שם?
אף אחד.
בית עזוב מאז?
מאז הוא עזוב, הדברים נשארו איך שהם, הרעיתים נשארו איך שהם.
3 שנים?
כן.
ככה? לא הייתה מחשבה שדניאל והמשפחה יגורו פה?
בהתחלה גרנו פה כמה חודשים, ואז הם החליטו שיותר נכון לנו להתחיל בבית חדש. זה שלט שקיבלנו אותו ברגע שנכנסו לבית הזה. עכשיו היה את העמוד ואת השלט.
פה?
כן. זה אמור להיות תלוי פה. וזה כל כך אופייני למשפחה שלנו שזה יושב על הסלע ואף אחד לא תלה את זה.
כשננסה להיכנס הביתה?
כן.
קשה?
קצת. תמיד מורכב להגיע לכאן.
שט ביונוגע בכל מקום אתה
אז זה הבית, זה תמונה של ההורים שנמצאת כאן מאז הפיגוע עם שני נרות נשמה. זה התמונה האחרונה שצולמה של שניהם ביחד, זה היה שבוע לפני הפיגוע פחות או יותר. הם היו בחתונה, ויש... הם יפים כאלה בתמונה. יש משהו מאיר במאירים כאלה. זה אבא שלי. אבא שלי היה חולה היסטוריה, חולה ספרים. הייתי אומרת לו, אבא, איפה אתה עוד שם את הספרים? אין מקום כבר. ואז שם, ומביא עוד ועוד ספרים. אני אומר, אבא, זה לא יפה. אז הוא אומר, מה, זה הכי אסתטיקה, הספרים. מבחינתו זה היה היופי. וזהו. מטבח של אימא.
מה זה אומר מטבח של אימא?
אני זוכרת אימא שהיא עומדת שם, או שותה כוס קפה עם עיתון.
איך תספרי עליה, עליו, לילדים שלך? איך את רוצה שהם יחוו אותם?
קודם כל יהיה לי חשוב שהם ידעו שהיה להם סבא וסבתא שירצחו בפיגוע. משהו שיהיה לי חשוב להעביר. את הפשטות הזאת שגדלנו, שאני גאה שגדלנו ככה. אני לא יודעת אם אני גדל ככה את הילדים, אבל משפחה פשוטה כזאת, חיים פשוטים, כאילו לא... הטיולים שלנו היינו מטיילים המון 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 המון. הטיולים שלנו היו בטבע, ישנים בטבע, לא היה מצב של בתי מלון, וזה כאילו היה ככל שזה יותר טבע פראי, יותר טוב.
יש לפעמים... איזו מחשבה להחזיר את הבית הזה למה שהוא היה, להקים את הבית שלך פה עם הילדים שלך, שזה יחזור להיות הבית עם אבא, עם הילדים?
פעם הייתי רוצה. עכשיו נראה לי זה כאילו כשאתה כאן אתה כל הזמן תרגיש את החוסר יותר ממה שמרגישי בדרך כלל. כאילו זה לעולם לא יחזור להיות הבית שהיה. כי זה לא, זה אנשים אחרים.
במובן מסוים אז את יכולה להבין את הבחירה של אחיך וגיסתך להתחיל את הניסויים שלהם. עם האחים, אבל בבית אחר?
כן. כי פה זה בצל. גם היום השנים זה בצל של ההורים.
מתי מתחילים להבין בעצם שזה לא רק הגעגוע לאבא ולאמא, אלא מערך משפחתי שלהם?
אני חושבת שאף פעם לא מעקלים.
עד היום?
משהו שהוא שטבוע בנו, שאנחנו, אם היינו מעכלים את זה לגמרי, משהו עם האלוקים, שאם היינו מעכלים את זה לגמרי, היינו מרוסקים, כאילו זה להפסיק לחיות. זה רגעים כאלה של פתאום, אצלי זה פחות רגעים של מצופה, כמו חגים, שכאילו כביכול מצופה שאני הכי ארגיש את האובדן, או חתונה, או דווקא, אני דווקא באירועים האלה יודעת להעריך אליהם כל כך טוב, שזה לא... שהן פחות מרגישות, ויותר יותר ברגעים האלה שהכי לא מצפים, של מישהו שעובר, ובדיוק יש לו תהליכה של אבא שלי. מישהו שאמר, מישהו שדיברה על אמא שלה, ובדיוק זה נגע בי. לא כל פעם שידברו לידי על אמא ואבא, זהו, זה שובר. סתם מחשבה שעלתה בי באוטו. כאילו, הכי הרבה אני בוכה באוטו, בנסיעות. ולפעמים זה בא, וזה בא בגדול, ומעיף אותך. כל פעם אני מתפלט כמה זה חזק. כי ביום יום אני חיה. אני לא כל הזמן מתעסקת באובדן ובשכול, אבל פתאום כשזה מגיע, אני מרגישה כמה זה כואב, כמה זה חי איתי, כמה זה חלק ממני. הכאב הזה, האובדן, החוסר, ואין לך מה לעשות מול הרגעים האלה. זה פשוט להרכין את הראש ולתת לזה לעבור. תמיד אמרתי שיש את המשפחה, אם אחד הילדים הולך או משהו, אז המשפחה היא כבר לא שלמה. אחד ההורים הולך, שזה בסיס, הבסיס הוא לא יציב. שני ההורים הולכים, אתה נפל. אתה כאילו צריך זה לבנות, זה כמו להיוולד מחדש, ומשהו שלא הייתי מאמינה על עצמי. והיו אומרים לי לפני 4 שנים, ההורים שהכי רצחו, זה היה נראה לי כאילו, איך אפשר להמשיך לחיות? זה כמו, איך אתה משיך לחיות בלי רגליים? אבל יש משהו חזק בחיים שהוא גורם לך לחיות, הוא גורם לך לרצות למצוא אהבה ולהתחתן, לרצות ללדת ילדים ולגדל ילדים.
את מתארת משהו שהוא כמעט חוק טבע, אבל אני מרגישה שזה עוצמה שלך.
אני לא מרגישה שזה עוצמה.
זה טבעי לך?
אני מרגישה שלא הייתה לי ברירה. אין לי ברירה, זה לא שעמדתי בפני צומת עכשיו להישבר וליפול, או ללכת ללמוד ולהתחתן.
למה לא בעצם?
אני לא מרגישה שעמדתי בפני צומת. אני לא מרגישה שהייתה לי ברירה לבחור בין שני הדברים. שפשוט זה היה המסלול הטבעי שלי.
עידו, איך אתה מתחבר לסיפור אמא?
אנחנו היינו בעצם גדוד הנדסה, שהתחלק בין אותניאל לבית חגי. קיבלנו התראה שהתבצע פיגוע ירי כאן בגזרה שלנו. נסענו לכאן, מה שזכור לי ממש, ממש חצוב לי בראש, הדוקטור קיבל טלפון באמצע הנסיעה. והוא פשוט צרח לטלפון, מה, מי קבע, מי קבע? ואז הוא שאל את כל הארבעה, ואז כבר ידענו שבעצם אנחנו מגיעים לזירת פיגוע שחתומה, שכבר אנחנו הולכים לפגוש כאן 4 הרוגים. זה משהו שכל החיינים וגם אני נפגשנו פעם ראשונה, פשוט כולנו היינו נפולי פנים. אחר שחיילים שלי ממש רצו לראות את ההתרחשות, מה הלך, מה קרה. אני עדפתי לקחת צעד אחורה, אמרתי את הפנים שלהם אני רוצה לזכור בתור תמונה יום למחרת עם חיוך ולא בתור גופות. אנחנו בתור חיילים רצינו קצת לתת עזרה, קצת לעזור, מה שאנחנו יכולים, זה לבוא ולשחק עם הילדים בשעות הפנויות. וזהו, ככה בעצם יצרתי את הקשר. נכנסתי לפייסבוק, רשמתי את השם משפחה. השם משפחה שלהם מאוד מסובך, הוא בעיקרון אימאס.
לא מסובך, כולם מספחים אותו. אבל לא מסובך.
ממש מספחים אותו. איימס, איימס. זה היה בשבילי משימה מאוד קשה. בסופו של דבר מצאתי את רות, שלחתי לה הודעה מאוד תמימה, שלום, אנחנו חיילים בגזרה, אנחנו רוצים לבוא לעזור, אם אתם צריכים, כל מה שאתם צריכים, באמת אנחנו כאן. היא שלחה לי שאין צורך.
קיבלתי אלפי הודעות, אלפי אנשים פנו אלינו, זה היה עוד הודעה מבן אדם שרוצה לעזור. לא ידעתי במי מדובר, בקושי הסתכלתי על השם, עניתי לו גם אחרי השיבה, שלא ייבהל, מה היא מסתכלת בשיבה בפייסבוק בכלל. ואז חודש אחרי זה, אחרי חיסול המחבלים, אז שלחתי עוד הודעה.
שמה?
שלחתי לה, המחבלים חוסלו. זה באהבה מהימם ומצהל. והיא החזירה לי הודעה שבעצם חיסול המחבלים הוא לא מה שהביא את ה... השקט הנפשי. זה עוד שלב.
ידעת כבר שאתה מתחיל איתה או שעוד ניחומים?
בינתיים זה ממש
סיפרתי. לא, אז התחיל כבר יותר התעניינת.
נכון. נכון, אין ספק. גיליתי פה...
מותר לך לגלות עכשיו.
גיליתי פה בחורה עם עומק עצום. היא ממש עניינה אותי עם... פשוט הודעה אחת שלה, יכלתי לקחת לאלפי רבדים ולנתח, לאלפי ניתוחים.
לא הודעות סתם, זה היה כמו מכתבים. הייתי יושבת שעה, היא כותבת לו מה אני חובה, מה אני עוברת. זה היה כאילו לשבת, להשקיע שעה וחצי בהודעה ביום. זה היה כאילו היכרות מהפנים לבחוץ. בדרך כלל היכרות עם בחוץ הפנים, קודם הרושם הראשוני. אצלנו זה היה הפוך, זה היה... מהבפנים לבחוץ.
עד שהיא בעצם...
אבל לא זז, אני מבינה. אבל
כן, לא עלית אומץ.
נפגשתם? הרגת אותי.
תודה.
בפגישה הראשונה ישבנו בגן הורדים בירושלים, והיא פשוט הקריאה לי את ההספד. שליזן אמר, וואו, אני מתעסק פה עם בחורה, עם עצמות ברמות גבוהות.
הפרענו לתשעה חודשים. חזרנו,
היינו
עוד חצי שנה, ורק אז
התחתנו. ועכשיו הריון ראשון. מרגש נורא.
כן.
מרגש.
זה מבחינתנו ההמשכיות בעצם.
בחרתם בחיים?
בחרתם בחיים.
בואי נדבר על עידו.
יש לי מזל שהוא בן אדם טוב. לא היה לו שום כוונות רעות. אז...
מה, זה שבירה שם שכל אחד יכול לנצל את זה?
יכול להיות שכן. אני לא יודעת להגיד, כי לא נפגשתי בזה. אבל יכול להיות שכן. זה לא כאילו יש את החיים ויש את השכול. השכול והאובדן הוא חלק ממך. פשוט חלק מהכל. הוא משפיע על הכל.
איך זה השפיע על הזוגיות, למשל?
הפחד לאבד. אני נורא,
עדיין
נורא מפחדת אותך. עליו, מאוד. כאילו אם הוא לא עונה לי, אני בהיסטריה. אין לי בעצם אף אחד. בעולם חוץ ממנו. כמובן שיש את האחים ואת האחיות וחברים וחברות ושכנים, אבל מישהו שאת הכי חשובה לו ואת הכי משמעותית לו והטובה שלך זה לפני הכל, אז אין לי, אם זה באופן טבעי יש את ההורים, לי אין את זה. זה רק הוא אם לפני כמה זמן היה לי איזה משהו, הגעתי לבית חולים. ובמצב אחר זה ברור שיש את ההורים שהם באים להיות איתך. ואצלי יש רק את עידו, שזה דבר מדהים, אבל זה הרבה יותר מפחיד גם לאבד. וגם מישהו שהוא מתחתן עם מישהו שחווה דבר כזה, הוא צריך להיות עם רגישות מטורפת. רגישות, וזה חידי סגולה יכולים. יש לו תפקיד בבית,
יש לו
תפקיד מול האחים. מה זה בא לידי ביטוי? שאם נגיד ברור למשפחה ש... חג ככה, עושים חג אצל ההורים שלו, חג אצל ההורים שלה. אצלנו זה אחרת, זה לפי הצורך, צריך תמיד להיות רגישים. כל הזמן אני אומרת לו, נכון אתה לא האמנת שמשפחה זה עד כדי כך מורכב.
אני אוכל מזמין מלא בשבילתי, אוכל מזמין מלא בשבילתי.